טוב, אנחנו נתחיל שורות מפרק א'. את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. תשובה טבעית אמונית, כלומר א', תשובה טבעית, ב', תשובה אמונית, ג', תשובה שכלית. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא לידי מחלות ומחובים. והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי, ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו בהנהגתו הרעה השם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו, הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישוב אליו החיים בכל רעננותם. המדיצינה, הרפואה, עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה, כפי הנראה, עדיין לגמרי העבודה הגדולה הזו. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל השאלות התשובה הגופנית, עד כמה יש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל העבוד ממנו מצד החטאים ומהרסי הגוף וכוחותיו. וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית הטבעית, הרוחנית הטבעית, האמונית והשכלית. הוא מונה כאן ארבעה סוגים, כרגע בשורות שלפנינו, שקראנו עכשיו, הוא דיבר על הסוג הראשון, התשובה הטבעית הגופנית. התשובות הולכות כמובן בהדרגה, וזוהי התשובה הנמוכה יותר, אבל תשובה חשובה, ונבהר הנחת היסוד. אדם שרעיון התשובה רחוק ממנו מאוד ולא שייך אליו, איפשהו יום אחד ירגיש את זה בגוף שלו ובבריאות שלו ובתוחלת החיים שלו ובכל מה שקשור. אנשים שדואגים לבריאות שלהם, אפילו נתייחס כרגע אנשים שלא עושים את זה מחמת קרבת אלוהים, אנשים שדואגים פשוט לבריאות שלהם אפילו בלי קשר לרצון להתקרב לקדוש ברוך דאגה לתוחלת החיים דורשת מן האדם יסוד שהוא קריטי בעבודת השם. יסוד קריטי בעבודת השם, שגם אדם שאיננו עובד השם יכול לרכוש את היסוד הזה, אבל אותו יסוד שיכול לרכוש אותו גם מי שאיננו עובד השם הוא יסוד קריטי בעבודת השם. והיסוד הזה הוא משמעת עצמית. אדם שחי בלא משמעת עצמית יכול לבוע מאחת משתי סיבות. זה יכול לתבוע או מאידיאולוגיה, ואנחנו מכירים היום את האידיאולוגיה של החופש ושל החירות ושל זו מזה אידיאולוגיה שלה, אידיאולוגיה של החופש. וכשאתה מדבר על חופש בתרבות המערבית אתה מדבר מפורש של אידיאל. אתה לא חייב שום דבר לחברה, אתה לא חייב שום דבר לקבוצה, חייב ותן לחיות, אתה חי עם עצמך, אני חי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, והחופש הופך להיות אידיאל. החופש מתפרש בטעות, אבל הוא מתפרש כיכולת שלי מתוך אידיאל לעשות כל מה שבא. יש אנשים שלא יבואו בנושא הזה מצד האידיאל, הם יבואו בנושא הזה מצד חוסר משמעת עצמית, חוסר משמעת עצמית שנובע מחוסר רצון, מגררות, מכך שתאוות איפשהו משכיחות מהם את כל מה שבעתיד בטווח הבינוני, וכרגע אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, כרגע גובר על הכל, ולא קיימת אצלם שליטה עצמית. הראשונים יעשו את זה מחמת אידיאולוגיה, האחרים יעשו את זה מחמת חושה. והדבר הזה, חוסר משמעת וחוסר נכונות להיכנס למסגרת, הוא אויב של החלק הבסיסי ביותר בחיים. של הבריאות ושל כל דבר אחר. רק אחת הדוגמאות הפשוטות. אישון. אדם מחליט לנסות, למה לא? כולם מעשנים. אם אני עכשיו לא מעשן, זה בגלל שאני צריך להתגבר על הרצון שלי להיות חלק מהחברה. בסיגריות יש בחלק ממכר, אחרי שישנת פעם אחת או פעמיים או שלוש. עכשיו כבר קושי להיפטר, וזהו קושי עצמי. ואז אדם חלש אופי, שמה שחשוב לו זה הרגע, והוא לא, ואחריי המבול. אז הוא יש. ויש אדם שיגיד את זה מחמת החופש. כל מה שקשור בזה. הפעם בקיבוץ שלו, שאלה, שאלה, זה אומר שאפשר, אני יכול לחיות 20 שנה פחות. אבל לחיות טוב, כמו שאני אומר. אני שמעתי כבר את השמעות האלה. אני חי רק פעם אחת. אני חי כמו שאני אומר לחיות. ומהר מאוד זה מתנקן. הייתי עם חברים שלי, היינו בני 20 וכמה. 23, 24, 25, היינו במילואים. ברוך השם, היה לי שם כושר טוב ויכולתי לנסות. ואמרו לחברים, תשמע, זה מה שאתה לא מאשר. אז זה לא היה כמו היום. היום יש קצת מחשפות נגד האישון. אנשים מפחדים היום. הפעם היום יש לנו כל מקום, אז בגילאים האלה. רוב החברים שלי היו מאשרים. אמרו לזה שלהם כושר, אז אתה לא מאשר. אז אם ככה חייבים שיקור, אבל היו כאלה גמילה, אבל הגמילה הזאת עושה המון מאמץ, המון כוח רצון, המון משמעת עצמי. אם אני יכול לדבר על דברים חמורים יותר, על סמים, אני יכול לדבר על אלכוהול, ועל מה שזה קורה. ואלכוהול, ברגע, בפעם הראשונה זה נחמד, אחר כך זה כבר, אתה מתרגל לזה, קשה לצאת מזה. אנחנו יכולים לדבר על אוכל ועל השמנה, בגיל שלכם זה עוד לא אומר כלום, בגילאים יותר מבוגרים. זה דבר שדורש המון משמעת, זה דורש עינוי. שומרי משקל, זה עסק הרבה יותר מסובק, דורש הרבה יותר כוח רצון מאשר מי שרוצה לאכול דברים רק בהכשר הבדץ. זה דורש הרבה יותר כוח רצון והרבה יותר מגבלות, ואתה מגיע לחתונה ואתה מגיע לכל מיני מסיבות ויש שם עוגות קרם ועם קצפת ועם הכל ואתה לא יכול לקחת. כי אתה יודע שאתה תיקח, אתה תשמין, ואם זה כל מיני צרות לכאן או לכאן. אנשים לומדים מה זה משמעת עצמי. זה יכול להגיע לתחומים אחרים. אינטרנט. למיניהו. אנשים גם מתמכרים לזה. יש שם גירושי אינטרנט, לא גירושים שעושים אותם באינטרנט. אלה גירושים מחמת אינטרנט. אלה צרות חיידים. גילו במאות. גילו באחוזים גבוהים את הדבר. אם דרך אינטרנט נכנסו לכל מיני אתרים מפוקפקים כאלה או אחרים שמפת נקיות הלשון לא נזכיר עליהם שום דבר, אני גם לא יודע איך קוראים. והאישה תפשה אותם, והיום אין בעיה, אתה לוקח איזה מומחה, והוא יודע בדיוק איפה טיילת ואיפה חיטת שם במחשב. דברים הגיעו עד גרושים. ואז הנעב לא פוגם אולי במסגרת הגוף שלו, אבל פוגם במסגרת היותר גדולה שלו, במסגרת המשפחה. ודברים אחרים, הם עוברים או מזה שבן אדם מבין אני צריך חופש, והחופש הזה הוא אידיאל, או מחמת. חוסר כוח רצון, חוסר משמעת עצמית, חוסר יכולת להתמודד. מה שקורה אצל אנשים ברמה יותר נמוכה. אדם בשלב מסוים יגיע למסקנה. והרבה פעמים זה יהיה כשהוא יהיה על סף שערי מוות. יש הרבה אנשים שמתחילים את הדיאטה שלהם, אחרי שהרופא מפסר להם שלחץ הדם שלהם עלה בצורה מדהיגה. ואז הם מתחילים לחשוב על מה שהם אוכלים. יש כאלה שמתחילים את הדיאטה שלהם אחרי שפתאום בדיקות הסוכרת מגלות אצלם כל מיני דברים. והם יודעים שהם חייבים להגביל את עצמם גם בדברים שהם אוהבים. להגביל את עצמם למען חיים, להגביל את עצמם למען מסגרת של חיים משפחה. או למען כל מיני דברים אחרים. משמעת עצמית זה התנאי הבסיסי ביותר. שאנחנו מדברים בעולם של תשובה. הוא עצמו אומר, זה די מסובך הדבר. להסביר איך כל הדברים מתקשרים בסופו של דבר עם תורה. אבל האמת היא שאם בן אדם כבר מגיע ליכולת להשתלט על עצמו מבחינת משמעת עצמית, הוא כבר קרוב מאוד לרעיון השם. לא הכל, הרי אנחנו לא באים להתמודד פה עם איזה אתאיסט, עם איזה אפיקורס לאחס. אנחנו מדברים בתוך הציבור שלנו. כולם מאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים, וכולם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מעורב, ושהקדוש ברוך הוא יודע, ודם עליה, וכולנו יודעים לדקלם את מה, למעלה ממך, אם רואה ואוזן שומע, וכל מה זה גם בספר נכתבים, ואת על כוחך אתה נולד וכולי, ועל כוחך אתה עתיד ותן דין וחשבון, ואת כל הדברים האחרים. כולנו מכירים, יודעים לדקלם את פרקי אבות. רק מה? ראיית הרגע וצורכי הרגע גוברת על, על דברים לטווח יותר ארוך. לרובנו זה נובע מחולשה, זה לא נובע מאידיאולוגיה. ואם חלילה מחמת בריאות או מחמת מסגרת אחרת, אנחנו למדים להיכנס למשמעת, למשטר. זה עוזר לנו להיכנס למשטר גם בדברים אחרים. האדם יודע, האדם יודע, הוא צריך לעשות את זה. אדם שהרופא שלו אמר לו, תשמע, אתה צריך כל בוקר לעשות 3/4 שעה ריצה. הוא יודע, והיא מה, הדבר הזה נכנס לי לסדר עדיפות ראשון. יותר קל יהיה לשכנע אותו, כל בוקר. אתה צריך לתת 40 דקות לדף ימי. תגידו, מה עשי בבוקר עכשיו? אני מקווה למצוא איזשהו זמן. למצוא זמן שבו הוא יודע שהוא עושה משהו. ולא, מסתייע על הכורסה ליד הטלוויזיה, אבל לא דיברנו גם כמה בריאות יש בזה. שאנשים מתיישבים ליד הטלוויזיה ופצחים גרעינים ומה עם קרינה ומה עם הוצאת העיניים ומה עם שבירת הגב ועדיין דברים אחרים. אנשים יום אחד יגיעו מחמת הבריאות שהם חייבים לדאוג לטווח הבינוני ולא רק לטווח הקצר, וזה מקל מאוד על אנשים להגיע לעולמה של תשובה. הידיעה, אנחנו רוצים לדאוג לטווח הארוך ולא רק לה, פחק עכשיו. ואתה בא עם חשבונות כלכליים. יהיה אנשים שחיים בלי חשבון. ואז אין להם פנסיה ראויה ואין להם ביטוח ראוי, ואין להם כל הדברים שצריכים לדאוג יום אחד כשאתה תפסיק להרוויח. ולהגיד לך גיסה, אם כבר אנשים משקיעים כל כך הרבה כסף לביטוח הסיעודי שלהם, מה החברות עושות את הכסף הגדול? הביטוח הסיעודי, אנשים משקיעים במה? במי יטפל בי כשאני אהיה בן 85? כשאתה כבר תהיה חס וחלילה משותק וסיעודי ולא מסוגל, נגיד בגיל 85, נגיד. היום זה כבר הגיל מתקדם, או נגיד בגיל 95. תצטרך עובד והחברה תממן לך. כמה זמן תחיה? עד גיל 98? כמה זמן אנשים חיים כשהם סיעודיים? בדרך כלל, לא מקמם בשקר, לא חמת תאונה, לא חמת תאונה. 3 שנים במוצא. אז כמה אתה דואג לגורלך בגיל 95 עד 98? זה מלמד אותך, אז אתה צריך לדאוג לגורלך גם בגיל 98 עד... עד אין סוגל. כלומר, כשאתה עמוד לפני הקדוש ברוך הוא, לדין ומשפט, כמה אתה דואג לזה? מה, תדאג רק ל3 השנים האלה בין 95 ל-98? 85 ל-88? לא משנה כרגע. מה עם כל הדאגה מה שאחר כך? אבל אדם לומד את זה מן החיים, אדם לומד את זה מכל מה שקשור באמת לצורך שלו להתנהג בעולם במשמעת. הרבה יותר קל לו להתנהג במשמעת במצוות. הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה. אדם שיודע שכל יום הוא צריך לעלות על המשקל, יהיה לו יותר קל להעלות על המשקל גם את המעשים שלו. להגיד, אני צריך להקדיש לזה קצת זמן. אני צריך להקדיש לזה תשומת לב. אדם לומד להקדיש זמן לבריאות שלו. זה יכול ללמוד גם זמן להקדיש זמן לבריאות הרוחנית שלו. ואלה הם התנאים הבסיסיים ביותר בעולם התשובה. ואדם יכול להגיע. כאן ניכר שדרך תשובה טבעית גופנית ניתן להגיע. ואגב, הרבה מאוד בעלי תשובה הגיעו משהו. בדרך כלל תראו אותם כל מיני כאלה עם כיפות לבנות גדולות שכתוב עליהם משהו שמתחיל בנון, והגיעו מתוך זה שהגיעו עד שערי מוות. או מבחינה בריאותית או מבחינת החברה. בתוך הסיפור הזה דיברנו על בריאות הגוף, דיברנו על שלמות המשפחה. אתה מדבר על מקומו של אדם בחברה. אדם שהוא חופשי, אז החופש יכול להביא אותו גם לחוסר משמעת בעניינים חברתיים, כלומר להיות עבריין. ניסוע באיזה מהירות בלתי מתקבלת על הדעת. אם הוא גרם תאונה, לא להגיש על הידים וחשבון, אלא לברוח משם. לעשות עוד כל מיני שטויות. לקחת כסף שלא מגיע. יום אחד בעל כוחו, יום אחד, או לא אחרי הפשע הראשון, אחרי הפשע השני, לא אחרי השני, אחרי השלישי. נמצא את עצמו, יושב בצור. והרבה אנשים מגיעים משם לתשובה. אני לא מקבל כל החושים ששמים כיפה על הראש ובאים לבית משפט, מה שאומרים, מה אומר עורך הדין לעשות, אין לך חילול שום יותר מזה. אני לא מתכוון את זה. אבל הרבה אנשים הגיעו מכוח זה שהבינו, אני לא יכול לעשות בעולם כל מה שבא. אז אם אני צריך לעשות את מה שאומר לי החוק, או היועץ המשפטי, או אני לא הפרקליטות, או אני לא יודע מי, אז אולי אני גם צריך לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא. אז תמיד יהיו לך אנשים יגידו, החוק כן, התורה לא, וזה כל מיני אידיאולוגי. זה קיים, אני לא אומר שהדבר הזה חייב להביא לידי תשובה. אבל הדבר הזה הוא אחד המנופים החשובים ביותר לתשובה, העובדה שאדם יודע, אני נכנסתי כאן לעולם שבו אני כבול למשמעת וכבול למסגרת. אם זה בגלל החברה, אם זה בגלל המשפחה, אם זה בגלל הבריאות. והרבה פעמים קורה באמת. אנשים, מחמת חילוניות, בואו נגיד, עם החוק, כל היום מפמפמים לנו על השכל, ובן אדם זה לא מי משתלם. אבל הרבה מאוד אנשים, לא כולם, מגיעים לכך שהמשפחה זה לא מסגרת מחייה. כיוון שמסגרת זה לא הדבר מחייה. אז גם מוסד הנישואים הוא לא מוסד מחייה. מרגעת, רוצים, שומרים, לא רוצים, לא, לא שומרים, היום מתחתנים, אחר מתגרשים באמצע מוקדים. אני לא אומר כולם, יש הרבה אנשים טובים. אבל קיימת איזושהי קורלציה, גם אם היא לא מאוד גבוהה. בין העובדה שאנשים אומרים, כמו שאני עוזב את הקדוש ברוך הוא ככה, אני לא מחויב למסגרות אחר. והם שווים על זה מחירים, שווים על זה מחירים גבוהים מאוד. ויום אחד הם מגיעים למסקנה הזאת, לא הייתה דרך חיים נכונה, ואז הם גם יכולים להיזכר, רגע, אז אם אני כבר נכנס למשמעת, אם אני כבר נכנס למסגרת, אם אני כבר מסכים להיות כבול בצורה זו, בצורה אחרת, בדרך זו, בדרך אחרת, אז אולי גם לא קדוש. יש קשר, בואו נגיד מילה פוליטית, יש קשר בשמאליות וחילוניות, יש קשר מובנה. ואני לא מתכוון לשמאליות שבנויה, אני יודע, על, בואו נגיד, על איזושהי תפיסה מימדית כזאת, תמימה, אנחנו נחיה בשלום עם הערבים, ואז הכל יהיה פה טוב. זה לא השמאליות שלהם, זה השמאליות שהתמימה שלפני 20 שנה, היא כבר מתה מזמן. זאת אומרת, השמאליות האקטיבית היום, שבעצם מורדת בכל המסגרת של העם היהודי. שלא רואה איזה מסגרת בחיים. מוציאה את עצמה מן המסגרת. היה פעם, אני חושב שאת שמעתם על זה. אחד שמו היה ירון כהן, לא חשוב, עשה ניתוח, מזכר לנקבה, קרא לעצמו דנה אינטרנשיונל. משהו לשמר, אתה לא יודע בדיוק. שימו לב בקשר בניתוח מזכר לנקבה לשם אינטרנשיונל ולכל האידיאולוגיה שהוא או שהיא הפיץ, אני לא יודע להגיד הפיץ או הפיץ. זה קשר שאומר אין מסגרת, אין זהות. אני לא מחויב לזהות הלאומית שלי ואחר כך אני גם לא מחויב לזהות המינית שלי. ואחר כך גם משקפי זכר וכל הדברים האחרים, כלומר אין אפילו זהות מינית. למה? כי אין זהות לאומית. לא כי, אין פה קורלציה ישירה, אבל יש קשר. חוסר הזהות הזאת. כמה אצל חילונים, לעומת דתיים, זה מגפה שנכנסה גם אצלנו. לא יודע, אתמול תקלתי בספר טלפונים. זה שם משפחה, אני לא אגיד מהו כדי שלא לזהות, ושני בני הזוג, ליאוז וסתיו. שאלתי, מי הבעל, מי האישה? אין לי מושג. לא יודע. השמות האלה, שאין מהם זהות, שאין מהם זהות מינית, זה מתחיל באמת החרושת החילוני וזה עובר אליי. כיוון שאין חיוב למסגרת. אין חיוב למסגרת. אז אין חיוב למסגרת, עובר הלאה. מסגרת של משפחה, מסגרת לאומית, מתפרקת. זהות מינית מתפרקת. זה הולך הכל יחד. ואז לאן אתה מגיע? אדם שהגיע לא מסיבות נטיות גנטיות, אלא מסיבות אידיאולוגיות, הגיע למשקף זכר. עד איפה הוא יגיע? מהבחינות האלה שמדבר עליהם כאן, של מצבו הגופני, של כל הקשור בזה. כך שיש קשר, קשר לא קטן, בין הצורך של אדם לחיות חיים בריאים. חיים בריאים, אני מתכוון לא רק לחץ דם נכון, לא רק רמת סוכר נכון, גם חיים של משפחה, חיים של זהות עצמית, חיים של זהות קהילתית, חיים של זהות לאומית. יש קשר בין כל הדברים האלה, לזה שבן אדם יודע, אני חלק ממסגרת, אני חלק ממסגרת, אני מחויב למשהו. ואז גם הרבה יותר קל להיזכר, אני מחויב גם לתורה ולמצוות. אני מחויב גם למה שאבות אבותיי נשבעו על עצמי. אז הוא מגיע. והרבה אנשים הגיעו כך. אחרי שאיבדו את כל עולמם, החברתי, המשפחתי, הרפואי. וכשהחליטו יום אחד לחזור ולנהל חיים עם מסגרת וחיים עם משמעת, גם לנהל חיים שיש בהם עול תורה ומצוות. תורה ומצוות זה עול. אם אדם לא מוכן לקבל על עצמו עול, אז בדרך כלל זה הרבה פעמים עסקת חבילה. לא ככה, יש באמת הרבה יהודים שלא מקיימים תורה ומצוות מסיבות אידיאולוגיות, הם אנשים שמוכנים לקבל על עצמם עול, ואנשים שיודעים לקבל על עצמם משמעת. יש. ברוך השם, יש הרבה. אבל אלה הם החילונים האידיאולוגיים. הרבה פעמים כשזה בא, לא מחמת זה, איתם אני לא מתמודד בפסקה הזאת. אצל אנשים רבים זה פשוט חוסר נכונות לקבל עול, חוסר נכונות לשלם את המחיר של משמעות קבוצה, של משמעות עול. וזה יוצר חיים לא בריאים. מכל הסיבות שלנו. ודאי שיש מאחורי הפסקה הזאת גם עניין נוסף. והוא הקשר האמיתי, הפנימי, שקיים בין התורה לבין חיים בריאים. שוב, חיים בריאים, אני לא, זה לא רק לחץ דם. חיים בריאים לכל אחר. תורה מכוונת אותם לחיים בריאים. תורה מכוונת אותנו למה שהייתי קורא דרך ארץ קדמה לתורה. והתורה מכוונת אותנו. כל התורה מכוונת בצורה כזאת. כל הבנת מושגי הקדושה. זה בנוי על זה, ותראו את מה שנאמר על, על מין נבואה שורה. שאדם שומר על הגוף שלו. שאדם אחרי שגמר לשמור על הגוף שלו, שומר על המשפחה שלו. שאדם שומר על הקהילה. שאדם שומר על, 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 על הזיקה שלו, אל העם שלו. ואז ישנה עלייה לכיוון הקדושה. עם כל הכרוך בכך השנייה. כל הדברים האלה כאמור הולכים יחד, וזה חלק מן התורה שאדם ישמור קודם כל על מסגרת, והמסגרת הכונה ויש קשר בין המצוות לבין התורה, והקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא וברא עלמא. זה לא שהתורה ניתנה, אני לא הולך פה לכל מיני נימוקים שמופיעים ברמב״ם, אני יודע, אפשר ללכת עם הנימוקים האלה לכל מיני מקומות שאני, לכל מיני מחוזות שאני לא מוכן להיות שם בשום פנים ואופן. אבל יש כאלה שאוהבים לשים ברמב״ם במורה נבוכים, שבעצם המצוות זה כדי שאנחנו ננהל חיים יותר בריאים מבחינה רפואית. שבסוף חלב זה לא בריא, וזה לא בריא, והוא לא בריא, וזה לא בריא. התורה ניתנה בשביל חיים קדושים, לא רק בשביל חיים בריאים. אבל הקדושה בנויה על חיים. אם אדם חי בלי שבת, כל שבת רץ לשפת הים, או ממשיך לעבוד, או כל מיני כאלה דברים, זה יפגום בבריאות. כיוון שהקדוש ברוך שברא את האדם, ברא אותו מתאים למצוות. אז שוב, אני לא אוהב את זה. כל מיני עיתוני נשים, או כל מיני כאלה דברים, תמיד יכתבו לכם מאמר בערב יום כיפור, על כמה צום לפעמים זה דבר בריא וטוב לעשות אותו, וזה מנקה את הכפיים. אוי ואבוי לנו אם ככה אנחנו נחשוב על יום כיפור, אבל האמת שזה נכון. ברור שזה לא ניתן בשביל זה, זה ניתן בשביל ניתן את נפשו, אבל האמת שזה נכון. מדי פעם לארגן איזה יום צום. ואותו דבר גם לגבי הרבה מאוד מצוות אחרות וכל מה שקשור בזה. אני חושב בסך הכל דיברנו על הדבר הזה מספיק, אפילו יותר מדי, מבחינת הזמן. אבל ישנה התשובה הטבעית הגופנית. ויש אנשים שמובלים איתה. ואחרי יש התשובה הטבעית הנפשית. יותר פנימית, אני קורא יותר פנימית, היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מושג כליות. טבע הנפש האנושית ללכת בדרך הישרה, וכשסר מן הדרך נפל מן החטא, אם עדיין נפשו לא נשחטה לגמרי, הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את ליבו והוא מתמוגג מכאב. הוא מזרז לשום ולתקן את המובן, עד אשר הרגיש כי נמחה חטאו, חלק זה של התשובה מסובך הרבה מאוד, תלוי בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים, יש בו כמה דרכי התאה, חובה להישמר. אני קורא גם הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשאר. רואים שזה פרק ראשון, כל מיני דברים שמבטיח לנו שעוד יטפל בהם בפרקים הבאים. אבל בסדר, כרגע זה פרק של תוכן העניינים, תגדיר את זה ככה. דבר פה על התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. שוב, חלק מהדברים שדיברנו בתשובה הטבעית הגופנית קשורים לנפש. אני יודע, מסגרת משפחה או כל מיני דברים, אבל זה עדיין החלטתי בחלק הראשון. כאן אנחנו מדברים על חלק אחר. והחלק האחר הוא מה שנקרא מושר כלליות. כלומר, אדם חי. חיים לא מושרים, גם חיים לא מושרים מבחינה הדתית. אדם חי עם חילול שבת. לא מדבר רק לא מושרים במובן החברה. גם, אבל לא רק. משהו בנפש שלו חוק. אדם נוסע במכונית. אומרים כל נהג, צריכים לנסוע עם עיניים פתוחות, ועם אוזניים פתוחות, ועם חוש ריח, ועם כל הדבר. יש דברים שאתה יכול לראות, זה נורא מעבבת, יש דברים שאתה פתאום שומע, כן, כל מיני דברים שאתה יודע שמערכת הפלמים שלך לא כמו שצריך, לפעמים אתה מריח משהו, צריכים לנהוג עם כל החושים. לפעמים אתה שומע חריקות, בואו נדבר על חוש השמע, לפעמים אתה שומע חריקות, אתה יודע משהו לא בסדר במכונית. חריקות כאלה אתה לפעמים שומע בנפש. הדוגמה הפשוטה שכולנו מכירים, פוליגרף. פוליגרף מבוסס על ההנחה שאדם באופן טבעי יש לו נטייה לומר אמת. אם הוא לא יאמר אמת, משהו יזוז שם ויראו את זה בגרף. שוב, זה נכון רק אצל אנשים שהם לא פושעים, וזה החיסרון הגדול של הפוליגרף. כי מישהו פושע אמיתי, להפך, אם הוא יגיד אמת, אז הגרף יזוז.
הוא כבר התרגל לשקר. אדם שמתרגל לשקר הוא כבר לא מסמיק, השפתיים שלו לא רועדות, הוא כבר התרגל. דבר נורא. אבל אדם שיש לו מצפון, הוא לא מסוגל, לא מסוגל לשקר, לא מסוגל לרמות, רואים שלי מיד. אני נתתי כאן דוגמה קיצונית, אבל הדבר הזה נכון בכל דבר. אדם חס חלילה יהרוג מישהו ויברח עם המכונית, המצפון לא ייתן לו לחיות עם זה. נפגע במישהו, יפצע אותו ויברח עם המכונית, המצפון לא ייתן לו לחיות עם זה. זה נכון גם לגבי השבת. איך אמרו כל מיני אנשים שהתבקרו? פעם ראשונה שחיללתי שבת הייתי בטוח שזה ברק עכשיו פוגע. רגע, הבנתי, אפשר להמשיך עם זה. אבל זה בעיה. מה שנקרא בלשון הישיבות, היתרא דרבונה. יודעים מה זה היתרא דרבונה? כיוון שעבר אדם עבירה בשנה בה נעשית לו קטע. פעם ראשונה עוד יש איזושהי הכיסה מצפונית, פעם שנייה זה כבר נחלש, פעם שלישית. כבר הולך לך לגמרי בקלות, ואוי ואבוי מכאן. מאיפה זה לקוח? מושג כלל. זה לקוח מזה שכל אחד מאיתנו מובנה בתוכו מצפון. מה זה משהו? יש לאדם איזושהי הדרכה פנימית בכיוון הנכון. אפילו זה כמו מצפה. משהו שמוביל אותך באיזושהי הדרכה. אמיתית, נכונה. מאיפה זה בא? אני מבין שהמצפון זוהי משמעותו של הפסוק ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו. מה זה צלם אלוהים? הקדוש ברוך הוא אין לו אף ואין לו, ואין לו זוג עיניים תכלת או חומות. מה זה צלם אלוהים? אין לו בלורית. צלם אלוהים, הקדוש ברוך הוא בחר לעצמו מרצונו החופשי את המידות שבהן הוא מתגלה בעולמו ומנהיגותו. על המידות האלה אמרו חז"ל, אם דבקה בו, ידבק במידותיו. איך אפשר לדבק בו, אבל לא יש אוכלו, או בהלכת בדרכיו במקום אחר, אבל לא יש אוכלו, אלא ידבק במידותיו. מהו חנון אחותה חנון, מהו חנון אחותה, מהו גומל חסים, אתה גומל חסים, וכל המידות אחרות, מידת האמת, וכל המידות אחרות. אלה מידות שהקדוש ברוך הוא בחר להניג את עולמו, ולהתגלות בהם לעיני בריאותיו, הוא בחר אותם מרצונו החופשי. אדם שנברא בצלם אלוהים, אדם נברא כשהמידות האלה מצויות בתוכו. אדם נברא בצלם אלוהים, בעלי חיים לא נבראו בצלם אלוהים. לבעלי החיים אין מצפון, יש אינסטינקט. גם האהבה שלהם לבניהם זה אהבה שנובעת מאינסטינקט. זה לא נובע מדברים אחרים. אין להם מצפון, הם לא נבראים, הם לא אשמים, זה לא קיים אצלם. אפילו הנאמנות של כלב זה איזשהו אינסטינקט, למרות שזה אולי הדבר הדומה ביותר למצפון שיש לנו אצל בעלי חיים. אדם נברא עם מצפון, כמו שהוא נברא בצלם אלוהים, והמצפון הזה איפשהו מדליק לו כל הזמן נורות אדומות ונותן לו כל הזמן איזשהו צפצוף מעצבן כשהוא נוהג בדרך אחרת, וזה מפריע לו. ואוי לו לאדם שזה כבר לא מפריע, אוי לו לאדם שזה כבר לא מפריע. האדם שנוצרה בינו לבין מצפונו כזאת מחיצה שהוא בכלל לא רואה את הנורות המעבבות האדומות, לא רואה אותה. אבל אדם רגיל רואה את זה וזה מפריע לו. הוא יכול כמובן להדביר את זה ולשים את זה איפשהו. היה פעם דיון ופסיכולוגים ניסו, והיה כנס פסיכולוגים עולמי, עולמי, שניסה להדביר את זה, ניסה להדביר את זה. דבר, הייתי אומר, אולי באמת דבר מפתיע. אדם שחלילה מוציא זרע לבטלה. הוא פתאום מקבל אצלו איזו תחושה זיפתית בצורה שקשה לתת. איפה זה? מה אמר? מה? הוא לא גמיש לו, משהו טבעי, טוב. היה כנס פסיכולוגים גדול, היה בסוף שנות ה-70 בארצות הברית. ושם הכריזו שמשכב זכר, מה טבעי, בסדר, טבעי, הכל טוב. איך כשאנשים עשו את זה? הם הרגישו עם זה לא טוב. הם הרגישו באופן טבעי, הרגישו שזה לא טוב. מה החברה והרבה פעמים נלחמת בייסורי המצפון? שאומרים לאדם, יש כאן משהו לא טוב, יש כאן משהו לא נכון. מה החברה המודרנית ונלחמת בחלק מן הדברים. אנשים אמורים להרגיש לא טוב כשהדבר הזה קורה. ואם אדם חלילה לא איבד את הנורות המהבהבות של המצפון, זה מפריע לו, והוא אומר כאן הרב קוק, יש לזה רק פתרון אחד. תשובה ותיקון. בלי תשובה ותיקון, או שאתה תאבד את הנורות המהבהבות, או שזה ימשיך להפריע לך. תשובה ותיקון נותנים לדבר הזה רפואה. וזה הסוג השני של התשובה שמדבר עליה כאן, ואנחנו צריכים לדבר על כל דבר ככה במברקים, למצות את זה, היינו צריכים פה כמה שיעורים לכל דבר. זה אני נותן בקצב של השיעור הכללי. כלומר, ונוגע בנקודות והידך זה עכשיו. כן, יש כאן דבר אחד חשוב מאוד שהוא אומר בדבר הזה של הרס המצפון. הוא מזהיר מהדבר, אומר יש כאן דרכי התאים. איך זה בדיוק פועל ומה משמעותם של דרכי התאים? יש לנו לפעמים התנגשויות, זה סיפור מסובך מאוד. נתן עליו גם באחד הפרקים הבאים, אני משאיר את זה פתוח, ואני עובר לתשובה השלישית. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת. שהיא עוסקת הרבה בתשובה. תורה מבטיחה לשבל ויש הסליחה, חטאת היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים לדברים מסגרים על דבר התשובה. בכלל כל הערך התוכחה התורית, יומיים אומרים התורנית, בנויו על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כללי מיסודים דורשים הרחבת דיבורים ובורים רבים. הוא מדבר פה כאילו שהוא מציג את תוכן העניינים. אבל נגיד גם על הדבר הזה כמה מילים. תשובה מהמקור התורני, מהמקור ה... ממקור המסורת. אני לא אוהב את המילה דתי. והתשובה במקור התורני, ממקור המסורת. לא צריכים להגיד. כל מושג הנבואה בנוי על התשובה. אם לא הייתה תשובה, לא הייתה נבואה. זה תפקידם של הנביא. לקחת את החוטאים, לקחת את העם החוטא, לשנות לו את הדרך. שזה הם פה. שזה הקדוש ברוך הוא שלח אותו. זה תפקיד. אדם קורא בספרי נביאים, מתעורר. כמובן, קיים גם בתורה, קיים גם בדברי חז"ל. בנביאים זה 100% של המשך. מה שאני קורא נביאים אחרונים, הם גם נביאים משהו. זה 100%. התשובה. גם בסיפורים, איך הוא שם את זה? ספר שופטים, כולו בא להסביר מה קורה כשעוזרים את העם ומה קורה כשחוזרים. ספר מלכים עושה את זה. אבל העיקרון הזה הוא עיקרון שקיים. אדם לומד תורה, יודע, מפורש, מה יוצא הבנך כזה. ובתור קוד, בואו נגיד, פרשת והיין שבוע. פרשת שמדברת על שכר ועונש, אפשר כמובן להעביר אותה משכר ועונש של גשם וישיבה בארץ מול הפקם. אפשר להעביר את זה גם להרבה מושגים אחרים. אפשר להעביר את זה למושגי עולם הבא. התורה שבכלל קצת מצמצמת בהם, אבל חז"ל דיברו עליה. אבל בסך הכל עניין המשוואה הזאת בין קיום מצוות וזה שהקדוש ברוך הוא גומל את הגמול הנכון להם קיימים מצוותיו, הקדוש ברוך הוא גומל את הגמול הנכון גם לעוברי עבירותיו, ומה שנאמר, פוקד עוון אבות על בנים, בנים על שלישים ועל רבעים, עושה חסד לאלפים, כל הדברים האלה, הדברים שנאמרו בעשרת הדיברות, הדברים ידועים, מוכרים. ואם אדם רוצה, אדם מגיע יום אחד למסקנה, שהוא רוצה להיכנס לאיזשהו מסלול שמוביל אותו בכיוון חיובי, שמוביל אותו בכיוון, שבסופו של דבר כשישקלו את המצוות ואת העבירות שלו, אז הוא יראה שמשהו טוב. אדם כזה, מכוח זה יכול להגיע לתשובה, לחרטה על החטא, לבקשת תיקון, לניסיון לשנות את הדרך וללכת בדרך טובה. אבל פחות או יותר, הדרך הרגילה הסטנדרטית בבית המדרש, שעליה נאמר שלושה ספרים נפתחים, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים, אחד של בינוניים, צדיקים גמורים נכתבים לאתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים לאתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים, כולנו מכירים. ואם, וזוהי הדרך הרגילה ללכת בה, ודרך מוכרת, ידועה, והרבה בעצם אין לנו מה להוסיף על מה שנאמר. אני רוצה לעבור לדרך הרביעית, שהיא נראית הסתומה מכולם. כן, חשרת פשע מכולם. ואנחנו ננסה להתמודד איתה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. טבעית זה טבעית גופנית, טבעית נפשית. שכבר באה למדרגה העליונה, התשובה השכלית. אשר לא רק צהל גופני או נפשי או רחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם היא פחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהם את פנים הנפש, גורמים הם את התשובה, כי אם ההכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה שעלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיה. תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר אור אין קץ. היא באה להפך את החטאים כולם לזכויות. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. מכל ההשפלות עליות נהדרות, זוהי התשובה שעיניה הכל אליה נשואות, ושמוכרחת לבוא, ושסופה לבוא. מבנה הפרק והסגנון, אני חושב, מדברים בעד עצמם. נכון? כמו שאומר רש"י בתחילת פרשת וישב. כן? בהתחלה מונה את תולדות עשיו, אבי אדום, אלוף זה, מגיע לאלה תולדות יעקב ומתחיל להתעכב על הסיפור. כן, אומר שם רשי כמו איזה מישהו שנפלה לו מרגלית בחול והוא כופר את החול. כלומר, גם כאן עושה רושם שהפרק הזה, תולדות עשיו אבי אדום, זה כל שלוש התשובות הקודמות, נכון? מה זה פה? זה כאלה, זה דורש עריכות כאן, זה דורש פירוט כאן, יש פה הטיות כאן. אבל את כל מה שקודם הוא אמר ככה, בצורה ככה, דרך אגב, כיוון שרצה להגיע לתשובה שהוא מדבר עכשיו. אם ככה זה נראה מתוך המבנה,
ולמעשה הוא חותר לתשובה השכלית, ועליה הוא יבנה את רוב הספר, הוא יגיע גם לדברים אחרים, אבל על התשובה השכלית הוא עומד לבנות את השלד של ספרו. אומר, כבר רכשה לה, כלומר כל התשובות הקודמות הן תשובות נכונות, חכמות, אי אפשר לדלג עליהן, אבל גם אחרי שהגעת על כל התשובות הנכונות שאמרנו מקודם, אז זה הכל רק הקדמה. עכשיו צריכים להגיע לתוכן, וזה התשובה השכלית. זה המעלה הגדולה של התשובה השכלית. מה החיסרון הגדול של התשובה השכלית? שהוא לא הסביר עליה שום דבר, הוא לא הסביר מים, הוא אמר יש דבר כזה, אבל הוא לא אמר מה. כן. הוא לא אמר בשום מקום, מה זה התשובה השכלית? את כל שלוש התשובות הקודמות הוא הגדיר. זה קשור במושג קריות, כאן זה ישראל מצפון, זה קשור בעבירות ובכל מיני דברים שקורים לגוף, זה קשור במסורת ובדברי הנביאים. מה זה התשובה השכלית? איפה זה מתחיל? לאן זה הולך? ברור לנו שזה איפשהו קשור לשכל. אבל מה לא קשור לשכל? הכל קשור לשכל. בלי שכל אלוהי יכולים לתת לפרק. וזה כמובן כדי ללמוד את זה צריכים לראות פרקים נוספים, אבל אני לא יכול להסתפק בדבר הזה. אני רוצה להגדיר על סמך הפרק הזה בסך הכל מה המסגרת שהתשובה הזאת, התשובה השכלית נמצאת. ממה שנראה מהסגנון שהוא דיבר בשלוש התשובות הקודמות, נראה ההבדל כדלקמן בין התשובה השכלית לבין כל השלוש האחרות שכולן מבחינתו נמצאות באותה משפחה. בכל שלוש התשובות הקודמות אתה למעשה בורח ממשהו. אתה נמצא באיזושהי מצוקה ומשהו בתוכך אומר לך לעלות מהבור הזה, לא להישאר בתוך. זרקו אדם בתוך בור, אדם שהוא קצת חרוץ ובעל מוטיבציה מנסה למצוא לעצמו דרכים לעלות מן הבור. אין סולם, הוא ייצור סולם, אם משהו יחפור מדרגות, אני לא יודע. בן אדם חסר מוטיבציה לעשות את זה, בהתחלה יהיה לו קשה שהוא בתוך הבור, ואחר כך הוא יתרגל שאלה אחרת. מה שבתוך הבור זה אחרת, הוא יתרגל שהוא נמצא בעולם שהוא הבור הזה, וזה לא צריך משהו מעבר. יש אנשים שבבית סוהר מתרגלים, זה בית סוהר לחיים, אומרים שמשהו כמו 60 ואולי אפילו יותר מזה אחוז מהאסירים שמשתחררים ועושים את הכל כדי להגיע בחזר. חיים בכלא, בסך הכל יש בהם משהו שסוג מסוים של אנשים הוא יכול מאוד להיות מושך. חיים מאוד מסודרים, אומרים לך מה לעשות, אומרים לך מה אתה בקור, אתה הולך לישון, נותנים לך אוכל, יש לך ביטוח, יש לך רופא אם אתה צריך, יש לך מיטה לישון, שוב כמו אוכל, כל מקלחת, כל מה שצריך, אתה לא צריך להתאמן. אתה לא צריך ליטול אחריות על החיים שלך. אדם שנמצא בחוץ צריך ליטול אחריות על החיים שלך. אתם לא מבינים את זה, אתם עדיין תחת חסות ההורים, תחת חסות הישיבה, הכל נראה לכם פשוט, הכל נראה לכם בן מאה. שלוש פעמים ביום שעה מוגדרת, אתם באים בחדר אוכל, יש אוכל, יש מיטה, יש הכל, משהו לא מסודר, אז הולכים ליוסי וייל, ולמחרת זה מסודר, מלכלכים, באים פה עובדים ערבים מנקים, הכל. מה שיש כאן בישיבה זה לא החיים. שהוא מצג את כל שהיא שנועדה כמובן כדי לאפשר לכם להתקדם ללמוד תורה בתנאים האופטימליים. אבל זה לא החיים. וישיבה מבחינה לא שדומה לבית סוהר, זה יותר נחמד, זה יותר נעים. לא הכל יש לך סדר חיים מוכתב, אתה יודע בדיוק מתי זה, מתי זה, מתי זה. אבל אדם שמרגיש, וכאן אני עוזר את הבית סוהר, אני מדבר על אני חוזר לשלוש התשובות הראשונות, יש בהם מצוקה. התשוקה הזאת יכולה להיות, כמו שאמרנו, הלחץ דם או בדיקות סוכרת.
המצוקה יכולה להיות המצב המשפחתי, יכולה להיות המצב החברתי, יכולה להיות כל מיני דברים שאדם ידרדר אליהם בכל מיני תחומים שדיברנו עליהם, ושלא נוח לו איתם. אדם בורח לחיים יותר. קראתי פעם ספר, צירותי, איך הרשים אותי, שעשה לי סריטה בנפש, עושה נפלאות מלובלין, מישהו פעם קרא את זה? בשבי זינגר, אבל פרס נובל, אה? לא, אה, לא יודע, אולי תרגום אחר, של בשבי זינגר, כן, אנחנו מדברים על אותו סך. תאר, בן אדם, תראו באמת בלתי רגיל. אדם שהיה לו מקצוע מאוד טוב, מאוד מבוקש, היה קוסם, או עושה נפלאות, או לא משהו כרגע, שהיה מאוד טוב, מאוד מבוקש, חש את עצמו חופשי כל דבר. היה יהודי שחי בקרב יהודי, אבל חי חיים מאוד מאוד קבוצים. אשתו בגד בה עם שלוש נשים אחרות. היא עדיין זה, ובצורה שיכולה לקרות רק את זה בשבי סינגר, כן, רק באופי הספקות שלו, כשפתאום חוברים אליו כל המציאות ביחד, והוא מגיע למשהו שהוא קורא שם, אני לא זוכר, קוראים לו, הגיע ואומר, פלוני, אני לא זוכר את שמו, הגיע לסוף הדרך. ואיתום כל העסק הזה חובר עליו מכל המקום. אחד שהרגישה שהוא בוגד בה ועזר אותו, ופתאום שהוא עשה משהו שברור לו שהמשטרה כתחרה, ופה פתאום החברה הגיע לאיזשהו מצב מכוח כל המשתלולויות שלו החיים הגיע לסוף הדרך. ואז באותו יום הוא נעלם משם, ומגיע בחזרה הביתה, דרך אחרת, אחרי שהרבה זמן לא ראה אצלו, ומה הוא עושה? מתיישב על שולחן, יש לו כסף, נותן לבנאים, ובונים סביבו בית בלי דלת. הוא מחליט בבית הזה להיות עד סוף יום. בתוך הבית הסגור הזה, יושב שם, עובד את השם, לומד, לא משנה, זה מין תשמק מאוד קיצוני, אבל ש... במושגים שבא, שמכניסים אותו למסגרת כפויה שבה הוא יהיה חייב לצאת. וזה קרה לו מחמד שהגיע לסוף הדרך. אדם הרגיש שהוא צריך לברוח כמו משהו. אדם בורח, כמו שאמרנו, מצבו הבריאותי או החברתי או אני לא יודע מה, אדם בורח מהמוסר כליות שלו שמפריע לו יסורי המצפון. ותסלחו לי גם בתשובה ממקור המסורת והדת שהוא מדבר. הממפה זה נובע, בואו נגיד, ב-80% מהפחד שלנו מהעונש, יותר מאשר מהמשיכה שלנו לסחר. ואנחנו חוזרים בתשובה, ומתחתים, אומרים, אוי ואו. ותראו את התפילות, ותראו את מה שרשום בסליחות, על מה שקורה לאדם, ואין בעדיו לא יאמין, ומהלכה ועושים תהולה, וכל הדברים האלה מי יסבים. אבל כל הדברים האלה זה מצוקה שהאדם בורח מפניה, לאן הוא בורח? הוא בורח אל התשובה. אל החזרה בתשובה. וממילא מתבקש שאחרי שלוש התשובות האלה תהיה תשובה אחרת, והיא כמובן התשובה השכלית. והתשובה השכלית לא נובעת מבריחה ממצוקה, אלא מהבנה פנימית. של המסלול הראוי והנכון שאדם צריך ללכת. התשובה השכלית היא התשובה שנובעת מן האתגר. מזה שאדם התחיל ללכת ולעשות כושר, לא בגלל שהרופא אמר לו שהלב שלו לא בסדר, לא פועם כמו שצריך, אלא האדם שעשה כל זה בגלל שהוא רואה את האתגר. הוא צריך לעמוד. הוא אוהב להציב לעצמו משימות ולעמוד בהם. הוא אוהב לנסוע באופניים בעליות. הוא אוהב איזה אתגר ורוצה לעמוד בזה. הוא אוהב להעפיל. הוא רואה אתגר. ואדם שמחפש את האתגר, הוא רואה באיזה מקום נקודת אור, הוא רואה באיזה מקום נקודת הבא, ואומר, יש כאן משהו מאתגר, אני רוצה להגיע אליו. קשה? זה לנו להגיד כבר כמה פעמים. אין קשיים, יש רק אתגרים. משפט של דרור ויינברג, שם יקום דבר. אין קשיים בעולם, יש רק אתגרים. ואדם רואה איזושהי נקודה מאתגרת ואומר אני רוצה להגיע. זה כאן מתחילה התשובה השכלית. בואו נקרא לדבר הזה, זה לא חייב להיות דווקא שם, אבל באופן כללי זה שם קרבת אלוקים, לא מחמת איסורי מצפון, לא מחמת פחד ולא מחמת שום דבר כזה. אדם רואה בקרבת אלוהים בדו שיח מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, רואה בזה אתגר. הוא אומר אני רוצה להגיע את זה, איך אני עושה את זה? כולל כמובן קבלת אחריות לכל הדברים שהוא עשה קודם, אבל זה כולל קודם כל פריצת נתיב, והנתיב הזה הוא נתיב עצום וחשוב בתשובה. כולנו רואים כל החיים שלנו אתגרים בכל מיני דברים, לקחת גם את האתגר הזה, להפיל גבוה, דו שיח עם הקדוש ברוך הוא, להפיל גבוה בתחום תורת המידות, להפיל גבוה בתחום כיבוש היצר, לא בגלל שרע לך, בגלל שאתה לוקח את האתגר. מה שפחות או יותר מקביל במסילת ישרים לשאר החסידות. להפיל אל תחום האידיאל, שאני מתקן את העולם, שאני עושה אותו יותר טוב. עם האידיאל שכדי לתקן את העולם אני צריך גם לתקן את עצמי. ראיית הדברים כאתגר, זה דבר אחר, זה לא מחמת מצוקות. אדם, בואו נגיד, אדם שמתגייס לצבא, בואו לא בתחום ישבה, אדם יכול להיות ראש קטן ולגמור את התפקיד שלו באיזה דרגת סמל, לא אני לא יודע. אדם שרואה בשירות הצבאי אתגר והולך לקורסים וממשיך הלאה ומתקדם, כי הוא רואה בזה אתגר והוא מוכן להשקיע בזה, הוא מוכן להתאמץ בשביל זה ולעמוד בזה, והוא רוצה להסתכל בראי ולראות שם בן אדם שהיה קושי והוא ניצח אותו ויכול לו ועמד בו. הוא רוצה כשהוא מסתכל בריא לראות מין בן אדם כזה, ולא בן אדם שסתם נתן לעצמו להיסחף בזרמי החיים כמו שהוא. ראיית האתגר ומשמעותו, ולראות את הטוב הזה ולרצות להגיע אליו ולהתאתגר ממנו, זה הייתי אומר המפתח לתשובה השכלית. איך התשובה השכלית עובדת זה כבר בפרקים הבאים. Oh, je vois.